ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. דבר אחר כתוב ברש"י שביקש לגלות את הקץ וגם נסתם ממנו בבראשית רבה. פרשה זו סתומה לא כדרך. התורה כולה מלאה פרשות פתוחות וסתומות. וזה כל התורה כולה. יש פרשות פתוחות ופרשות סתומות, וזה ככה היא המסורת. כמו שכתוב ברמב״ם, פרשה פתוחה תמיד מתחילה בתחילת שיטה, פרשה סתומה תמיד מתחילה באמצע שיטה. אבל תמיד כל פרשה היא מתחילה אחרי הפסק. בין פרשה לפרשה יש הפסק, הפסק כל דהו, הפסק של, ההפסק שהגמרא אומרת זה הפסק של 9 אותיות. זאת אומרת, משאירים מקום פנוי, מקום לכתוב בו 9 אותיות. משאירים אותו פנוי וכך נראית פרשה. פרשה מתחילה אחרי הפסק. חייב להיות רווח בין פרשה לפרשה. פרשת ויחי אין בה שום רווח. הפרשה הקודמת נמשכת כאילו הכל פרשה אחת. סתימה כזאת אין בכל התורה כולה. אין. אין דבר כזה. המסורת היא שפרשת ויחי זאת פרשה, והיא פרשה בפני עצמה, ככה אנחנו יודעים, זאת פרשה בפני עצמה, והיא נקראת בפני עצמה, אבל היא לא נכתבה כפרשה. היא נכתבה כהמשך לפרשה הקודמת. המשך ישיר, בלי שום הפסק, כמו שני פסוקים בפרשה אחת, הם כתובים, הפסק היחידי זה הפסק בין מילה למילה. הפסק כלשהו. אז יש כאן פרשה שהיא פרשה בפני עצמה, והפרשה הזאת היא בלי שום הפסק. היא נראית כמו המשך של הפרשה הקודמת. זאת הקושיה. למה פרשה זו סתומה? המון פרשות בתורה סתומות. למה פרשה זו סתומה כך שהיא סתומה עד כדי שהיא כבר לא יכולה להיקרא פרשה? כשאנחנו מסתכלים על הכתוב, אז זה לא יכול להיקרא פרשה. כי כל פרשה מתחילה, שוב, כמו שאני אומר, פרשה מתחילה אחרי הפסק. וכאן אין שום הפסק בין הפרשה הזו לפרשה הקודמת, זה המשך אחד ישיר וזה נראה פרשה אחת. כל מה שנראה פרשה אחת, אז מבחינת הכתב, מבחינת הספר, זאת פרשה אחת. למה זה נחוץ? מה זה בא ללמד? אז כתוב ברש"י, מה שזה בא ללמד זה שכיוון שנסתלק יעקב אבינו, אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, שהתחילו לשעבדם. זה מה שרש"י מתרץ, והתירוץ לא ברור, לא מובן. זאת הסיבה שהתורה כתבה את הפרשה הזאת, התורה נכתבת. כך שהפרשה הזאת נראית כמו המשך ישיר של הפרשה הקודמת. המשך של פרשת ויגש. מה העניין בזה? מה זה? מהי הנקודה שמתכוונים להבליט בזה? נסתמו עיניהם בליבם של ישראל. דבר אחר כתוב ברש"י. שביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו. יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו. אין לנו, אנחנו צריכים לנסות להבין מה מלמדים אותנו פה. יש כאן עובדה, עובדה בולטת שהיא אחת בכל התורה כולה. אין דומה לה. פרשה שהיא פרשה והיא נכתבת בלי כל הפסק לפניה. אנחנו יודעים, כך מקובל בידינו, כך לימדו אותנו חז"ל, זה כתוב בפירוש, בכמה אופנים בחז"ל, מעשה אבות סימן לבנים. ספר בראשית, כמו שידוע, נקרא ספר האבות. זהו הספר של כל שורשי הדברים בבריאה. כל שורשי הדברים מתבארים בספר בראשית. שורשי הדברים הכוונה, שורשי המציאות עצמה וכל שורשי ההנהגה. המציאות עצמה הכוונה, עצם הדברים, קיומם של הדברים, כל הדברים הנמצאים בעולם, כל מה שנקרא עולם. אז כל שורשיו של כל העולם כולו, השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. כל העולם כולו, שורשיו כתובים בספר בראשית. אבל לא רק שורשי העולם, אלא גם שורשי ההנהגה, שורשי ה... נקרא לזה שורשי הזמן, ההנהגה, כל אופני ההנהגה. הם כולם נמשכים מהנהגת האבות. מה, כל מעשי אבות הם כולם סימן לבנים. זה פירוש המושג אבות. אבות זה שכל ההמשך הוא תולדות מהם. הוא תולדותיהם של האבות. כל ההמשך כולו הוא הכל. אבות, כל מה שקרה להם. האבות הם אבות בכל ענייניהם. כל מה שקרה להם. זה הכל אב למה שעתיד לקרוא לבנים. אז כל שורשי ההנהגה עם כלל ישראל, כל מה שקורה לנו, כל מה שיקרה לנו, הכל בכל. כל זה, הכל שורשו במעשי האבות. הכל, מי שלומד היטב, מבין היטב, לומד היטב את ספר בראשית, כראוי, כדרכה של תורה, ללמוד היטב היטב, כמו שחז"ל למדו את התורה. אז הוא ידע את כל ההיסטוריה כולה, כל מה שקרה לכלל ישראל, בכל הפרטים. מי שידקדק עוד יותר, ידע את שורש הדברים, שקרה לכל פרט ופרט. הכל כתוב במעשה האבות. אז אנחנו מבינים מזה, מה שמובן, מעשי האבות נגמרים, ההסתלקות של יעקב אבינו. יעקב אבינו עובר מהעולם. אז כאן פשוט נגמרים מעשי אבות. אז כאן נגמרים כל הרמזים, כל שורשי הדברים. כלומר, כאן כתוב, כאן נגמרים מעשי אבות, וכאן נגמרים כל שורשי הדברים עד הסוף הסוף. עד היום האחרון. כאן סוף מעשה אבות, וכאן נשלמים כל הסימנים לבנים. באופן שהפרשה הזאת כמו שהיא, זאת פרשת ויחי, הפרשה הזאת, היא הפרשה של גמר מעשה אבות, סיום מעשה אבות, סיום ספר האבות כולו. וזה, בזה כלול, כן, הסיום של כל שורשי ההנהגה כולה, הכל נקבע שם. אז אם אנחנו רוצים ללמוד, רוצים לדעת באיזה אופן, איך תראה האחרית, אז אנחנו צריכים ללמוד פה. אז אם כן, מה שמלמדים אותנו, מה שחזל מלמדים אותנו, רשי בשם חזל, מה שמלמדים אותנו פה זה הפרשה הזאת חייבת להיות סתומה. משום שכך צריך להיות המצב באחרית. כך זה במעשה אבות, הפרשה ניתנה כפרשה סתומה, כלומר, כאן קורה, הפרשה הזאת היא פרשה בעצם, פרשה בפני עצמה. זאת פרשה אבל היא לא נתפסת כך. היא לא נראית כך. העיניים והלב סתומים, ואנחנו לא קולטים את החידוש שיש בפרשה הזאת. זה נראה המשך טבעי של מה שכתוב בפרשות קודמות. המשך. זאת לא פרשה בפני עצמה. היינו, הפרשה שמסיימת את מעשה אבות, היא מסיימת כך שזה לא נראה, כן, פה לא נראה החידוש הגדול שיש בפרשה הזאת. זה לא, הפרשה לא נראית כפרשה בפני עצמה בכלל. היא נראית כהמשך רגיל של קודם. הגמרא אומרת, הגמרא בפרק חלק, תנו רבנן, כתוב בגמרא, קטע קטן בגמרא בדף צדי זין עמוד א' בסנהדרין, כתוב תנו רבנן, בפסוק כתוב כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, וההמשך כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, כי יראה אוזלת יד, כי אוזלת יד תראה אוזלת יד, אוזלת יד זה הכוונה ידיים שלא יכול, ידיים שלא יודעות לתפקד. אוזלת יד. ואפס עצור ועזוב. אז הגמרא לומדת מזה ארבעה דברים. אין בן דוד בא עד שירבו המסורות. רשי לומד, כי יראה כי אוזלת יד, זה מתכוון ללמד אותנו, שתלך ותחזק ידם של מסורות ומצליחים במלשינותם. מסורות אלה מוסרים, אלה מוסרי, בדרך כלל מה שנקרא מוסר, זה מי שמוסר ממון ישראל לנוכרי, מי שמגלה מי שמגלה למוחס או לאיזשהו נוכרי שהוא בוודאות מחפש אחרי, בולש אחרי ממונו של מישהו, של יהודי, ורוצה לשים עליו את ידו. ואותו מוסר מסייע בידו. מגלה לו, אומר לו, איפה זה נמצא? איך תגיע לשם? האדם הזה הוא בדבר הזה יש משהו נורא והיום. מי שעושה דבר כזה, אז הוא מוציא את עצמו מהכלל, מאבד את חלקו לעולם הבא, הוא גם במקרים רבים, הוא מאבד גם את חלקו בעולם הזה, כי לפי הדין, אז אפשר ל... אם רואים אותו נופל לבור, אסור לגשת להציל אותו. אסור לגשת להציל אותו. לא מעלים, זה ודאי. יש הרבה פעמים, הרבה מקרים שאפילו מורידים ולא מעלים. אבל לא מעלים זה בוודאי. לא מצילים. אחד כזה אסור להציל אותו. כתוב, אלה, כי יראה כי אוזלת יד, שתלך ותחזק ידם של מסורות, ומצליחים במלשינותם. אנחנו, לנו נראה, בפשטות נראה, שהמסורות זה רק פגיעה בממון. הם פוגעים רק בממון. אנחנו מתפללים בכל יום, שלוש פעמים. למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. אנחנו שמים אותם יחד, את המלשינים ואת המינים, אנחנו שמים יחד. מי שמחפש אחר המתמוניות שלנו, מי שמחפש בולש, ומעביר אותם, מוסר אותם ביד נוכרים. להיות מוסר את הנסתרות שלנו בידי נוכרים, זה לא חייב להיות ממון, זה כל מה ששייך לכלל ישראל. כל אותם רשעי עולם שהיו תורכים לספק לכל ה... והדברים ידועים, לספק לכל המומרים ולכל ה... או ה... את המומרים בדרך כלל היו עושים את זה. היו תורכים לספק ל... לנוכרים, לספק להם דברים שבגללם הם יוכלו להעליל עלינו. בגללם הם יוכלו, אותם דברים שהם אלו שלא מבינים אותם, והדברים האלה משתמשים בהם לרעתנו. אז מי שלוקח, הוא מוסר את הדברים האלה. ליד נוכרים, אז זה מעשה הרבה יותר גרוע. פעולה הזאת היא פעולה הרבה יותר גרועה מאשר למסור ממון ישראל. זה נקרא שהוא מזיק. אז אדם ששורף את הבית של השני, אז הוא הזיק, פגע בממונו. אבל אדם שמוסר את הדברים הפנימיים של כלל ישראל, מוסר, מוציא אותם החוצה ומוסר אותם ביד כאלה, שלא מסוגלים להבין אותם. והסיכוי היחידי שהם יבזו את זה, וישתמשו בזה לרעה, יעשו מזה את המטעמים כאשר אהבו. אלה נקראים מסורות. עליהם אנחנו מתפללים שלהם לא תהיה תקווה. ושהם מהרה יובדו. אנחנו מתפללים עליהם שלוש פעמים ביום. ואנחנו מתפללים בלשון מאוד חריפה. מבקשים מבורא העולם, תעקר, תשבר, תמגר ותכניע. זה לשון מאוד מאוד חריפה. לעקר, לשבר, למגר ולהכניע. ולא לא לשהות, אלא במהרה, מיד, כרגע יובדו. אוזלת יד זה כשהאנשים האלה מתרבים, הם מתרבים והולכים. ואנחנו נשארים מוקים, מושפלים על דברים שאנחנו לא מסוגלים לבאר אותם אפילו. אף אחד לא יכול להבין את זה. אין גם מי שיוכל להסביר את זה. זה נקרא אוזלת יד. הם מצליחים במלשינותם. הם מצליחים במלשינותם משום שאין אוזלת יד, אפס עצור ועזוב. הוויכוח שלנו, עוד פעם, צריך לדעת, הוויכוח הגדול שלנו, הגלות המרה שאנחנו נמצאים בה עד עצם היום הזה, הגלות המרה, גלותנו היום ביד החיה הרביעית, כמו שהרמב"ן מתחיל את פירוש הפרשה, נראה אולי עוד מעט, גלותנו היום ביד החיה הרביעית. החיה הרביעית זאת החיה מטילת האימה יותר מכל יתר החיות. יש בה מהאימה של כל החיות כולה. וכל הגלויות הקודמות הן כולם כלולות בה, בחיה הרביעית, בגלות הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה היום. אנחנו נמצאים בידיה של מלכות שקיבלה עליה דת שהדת הזאת נלקחה מאיתנו. הדת הזאת היא כולה זיוף. כולה זיוף. כולה עיוות. אבל המקור, כמו שידוע, את הכל הרי הם לקחו. הכל הם לקחו מאיתנו. לקחו את האדם מבית המדרש שלנו. האדם. עדיף לקרוא לו אותו האיש. לקחו אותו עצמו מבית המדרש שלנו. והעתיקו. כמה דברים. והם טוענים שהם מקבלי התורה באמת. זה רחמנא יצילנו. כל מי שמסייע בידם, אלו הם המסורות שעליהם הגמרא מדברת. אלו הם המינים והמלשינים. לא שמים ביחד מינים. היינו. כופרים. לא שמים אותם ביחד עם מפסידי ממון. כשמדברים על המינים והמלשינים ומתפללים שלא תהיה להם תקווה, אז לא מדברים פה על מזיקים, מזיקי ממון, שורפי בתים. לשון רש"י במסכת ברכות בדף י"ב עמוד ב', מינות, רש"י מבאר מה זו מינות. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז הגמרא דורשת, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. לבבכם זו מינות, אומר רש"י, אותם ההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. אלה שלוקחים את טעמי התורה והופכים אותם למדרשי טעות ואליל. כבר אמרנו פה כמה וכמה פעמים שהמילה אליל זאת הקטנה של כל. המילה אליל זאת הקטנה של המושג, השם כל. הקטנה. כמו שעציץ זה הקטנה של עץ. כמו שעציץ זה עץ קטן, כמו שאביב זה אב קטן. אביב, אני מתכוון, אביב, אב, מה שנקרא חודש אב. חודש האביב זה בהקטנה חודש אב. משהו של חודש אב, אביב, קצת אב. אב זה על מלשון איבי הנחל. דברים שכבר בשלו, דברים שכבר גמרו לצמוח. אביב זאת ההתחלה של... זה עדיין קטן. אותם איבים, הם קטנים עדיין. הם עדיין. ההכפלה הזאת היא תמיד הכפלה של הקטנה. אליל. לקחת, רחמנא יצילנו, לקחת כביכול את הכל הגדול, הגיבור והנורא, את כל מה שהוא גילה לנו, ולקחת את זה, ולהפוך את זה למדרשי אליל, להקטין את זה, כן? לכווץ את זה, להקטין את זה, להוריד את זה, ולעשות מכל, רחמנא יצילנו, אליל. כמו שעץ זה דבר נטוע, חזק, אבל הציץ זה דבר המטלטל. אפשר לטלטל אותו. אפילו הציץ נקוב הוא דבר המטלטל. אבל פי שבדין הוא יכול להיקרא מחובר לקרקע. יונק מהקרקע. אבל זה דבר המטלטל. לקחו כביכול את בורא העולם, והפכו אותו בר מינן לדבר המטלטל. זה נקרא להקטין עד שאני יכול לשים את זה בכיס. הדבר הזה... זאת נקראת אוזלת יד. אוזלת יד זה נקרא לראות איך שכל הגדולה, כל התפארת הגדולה, כל מה שהיה נשגב, גדול, גדול מאוד, הכל מתקטן. הכל מתקטן, הכל יורד. הכל מתכווץ. הכל נעשה בר תפיסה, בר השגה, בר... הכל, כל דבר שבעולם, כל דבר גדול שבעולם, כל דבר גדול בעולם, מתקטן ויוצא לאור במהדורת כיס. כשרשי אומר שמינות זה נקרא אלה שהופכים את טעמי התורה למדרשי אליל, אז הכוונה היא אלה הם המסורות שהם נכנסים לתוך הטעמים שלנו ומאבטים אותם, משנים אותם והופכים אותם למדרשי אליל. זה נקרא אוזלת יד. אוזלת יד זה נקרא. היד שהייתה אוחזת, אז היא מוצאת, כן. מוצאת שהיא מחזיקה דבר שאפשר לשים אותו בחופן. שום דבר. כלום. היד הגדולה, היד החזקה. היד, היד שיכולה להחזיק את הכל. יכולה להגיע, יכולה לאחוז. אוזלת יד, אוזלת יד. אין בן דוד בעד שירבו המסורות, מפרש רש"י, זהו כי אוזלת יד. דבר אחר, עד שהתמעטו התלמידים. התמעטו התלמידים שמחזיקים ידי ישראל להחזירם למוטב. והתמעטו התלמידים זה הכוונה, אנשים לא לומדים, לא לומדים שום דבר. תלמידים הם אלו שתמיד ממשיכים ללמוד. תמיד הם במצב למידה. תמיד לומדים ולומדים. התמעטו התלמידים. כמובן, התמעטו התלמידים ופירוש הדבר, יתרבו הלמדנים. יתרבו היודעים. אבל התלמידים התמעטו. דבר אחר עד שתכלה פרוטה מן הכיס. תכלה פרוטה מן הכיס זה הכוונה. אלה ש... אלה שיש מהם תקווה. אלה שהם חיים בתוך מסגרת אמיתית באמת. אלה שהם צמודים לאמת מאוד מאוד חזק. אז הם יהיו חסרי כל. תכלה פרוטה. הכוונה, כשאומרים תכלה פרוטה מן הכיס, זה לא הכוונה ש... שלא יהיה כיס בעולם שיהיו בו פרוטות. תכלה פרוטה מן הכיס. אותו כיס שצריך לפרנס את מי שצריכים להיות אלו שיגלו, שידריכו, שיעשו את מה שצריך. אז מכיסם תכלה הפרוטה. תכלה פרוטה מן הכיס. זאת אומרת, האמצעים שברשותם יהיו דלים, עלובים, והם לא יוכלו אוזלת יד. גם זאת יד. הדעות שכתובות בגמרא, יד שהיא מהלכת בגדולות, זאת אומרת, שהיא מחזיקה, מחזיקה את הדבר בצידו הגדול, בצידו היותר. זה נקרא אוזלת יד, משירבו המסורות. שהתמעטו התלמידים, זאת גם אוזלת יד. אוזלת יד זה הכוונה. אין יד להושיט, התמעטו התלמידים, מי שלומד, לומד, אז הוא נותן יד לעוד מישהו. מי שלומד מחפש חברותה. מי שיודע כבר לא מחפש חברותה. הוא לא מושיט יד לאף אחד. תכלה פרוטה מן הכיס. זאת אומרת, האמצעים יהיו דלים, עלובים. דבר אחר, זה הדבר הרביעי והאחרון, שכתוב בברייתא הזאת, עד שיתייאשו מן הגאולה. תכלה פרוטה והיינו אוזלת יד, שיהיו בידיים ריקניות. זה מה שרש"י מבאר. דבר אחר, עד שיתייאשו מן הגאולה, שנאמר ואפס, עצור ועזוב. כי ביכול, אין סומך ועוזר לישראל. המצב נראה המצב נראה לאחר יוש. כך נראה המצב. כך זה נראה. ההנהגה היא כזאת, שלא נראה. מה שנראה זה ש... כל אלה שמצירים לנו, כל המפריעים, מכל הצדדים, בכל הפרטים כולה, כל אלה שמפריעים מצליחים יותר מאיתנו. מצליחים יותר ויותר להפריע, לקלקל, לאיים, והמצב הולך ונעשה יותר ויותר גרוע. אז הגמרא הרי אומרת, זאת ברייתא, לומדים את זה מפסוק, הגמרא אומרת, אלו הם הסימנים המובהקים, אלו הם הסימנים, כך, כשהמצב ייראה כך, כי ייראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אין מי שיעצור בעמי ואין מי שיקיים, עזוב תעזוב עמו. אפס עצור ועזוב. זה המצב. מה שכתוב כאן, מה שמלמדים אותנו כאן, זה התהליך הזה, המצב הזה, הוא מצב שהוא הכרחי. הכרחי בתהליך של מה שנקרא יציאה למצב חדש. אנחנו צריכים לדעת, וזה צריך להיות ברור לנו, הרי בהכי עסקינה, בדבר הזה אנחנו עסוקים, או נגיד אולי יותר נכון, בדבר הזה אנחנו צריכים להיות עסוקים כל הזמן. זה הנושא, זה הנושא, זה הנושא העיקרי, זה בעצם הנושא היחידי. אנחנו חיים מצב של עולם שחייב להשתנות. הדברים הולכים ומדרדרים ומגיעים למצב בלתי אפשרי. ואלו הם כל הסימנים שחזל נתנו, ואנחנו מחפשים פתרונות מפה או משם. נדמה לנו שכאן יכול להיות איזשהו פתרון, או שהאיש הזה יציל אותנו, או שהמצב הזה יציל אותנו. מהר מאוד רואים שכל הדברים האלה הם הבל גמור. אין לנו על מי להישען. ואנחנו גם רואים שההנהגה הולכת ו... אנחנו נכנסים יותר למצב צר, למצב לחוץ, יותר ויותר למצב שבלתי אפשרי, בלתי אפשרי, לא ייתכן. זה מצב שמתקרב, מה שנקרא. אין לנו מי שיקיים את זה. אבל זה נראה, כל גויים סבבוני. כך אומר דוד המלך. אז הוא אומר, בשם השם כי עמילם. עמילם זה הכוונה, אני אחרית אותה, אתגבר עליה. סבוני גם סבבוני. מקיפים אותי מכל צד. עדיין, בשם השם כי המילה. סבוני כדבורים. כשהם מתנפלות הדבורים, אז אין אפשרות להינצל. זה נורא. אין אפשרות, הם רבות הדבורים. הם הרבה. והם מתנפלות מכל צד, ואין אפשרות להתגבר עליהם. דואחו כאש קוצים. אש קוצים זאת אש שהיא מתפשטת במהירות נוראה. עדיין בשם השם כי המילה. עדיין, עדיין אפשר. אני עוד יכול להתגבר עדיין. אבל יש מצב נוסף. דחוד חיתני לנפול. זהו. מפילים. מפילים. אני כבר נופל. אני כבר נופל. זאת כבר לא התנפלות. זה כבר לא... זה כבר לא מצב ש... זה מצב שאני כבר... זהו. דחוד חיתני לנפול. כולם למדו, כולם יודעים. כשמפילים משהו מראש הגג, אז הוא נחשב שבור. הוא כבר כאילו נפל. כבר איננו. דחוד חיתני לנפול, גם זה צריך לקרות. יש גם מצב כזה. סבוני, סבבוני, סבוני, גם סבבוני, בשם השם כי המילה. יש גם סבוני כדבורים דואחו כאש קוצים. עדיין בשם השם כי המילה. אנחנו גם את זה לא עושים. אבל זה מתקרב למצב של אם חלילה יגיע מצב של דחיתה נלנפול, אז והשם עזרני. אני כבר לא יכול לעשות שום דבר. אני, נסתתמו כל טענותיי. אני כבר לא יכול, אפילו להתפלל כבר לא יכול. אני כבר לא יכול לומר בשם השם. אני כבר, זהו. כתוב בגמרא שזה המצב. זה המצב. במצב כזה תגיע הגאולה. זה נקרא עד שיתייאשו מן הגאולה. יתייאשו מן הגאולה זה הכוונה זהו. זה נראה אבוד. זה לא סותר את הציפייה לישועה. הציפייה היא גדולה מאוד. אבל אני לא רואה שזה הולך לקרות. אני מאוד מצפה. מאוד, אני מצפה רק לזה. אבל זה הופך לאט לאט. זה הופך להיות חלום. זה לא בא ביחד. להתייאש מן הגאולה ולצפות לישועה, זה נראה סותר. אבל זה לא סותר. אנחנו מצפים למה שנקרא בלשון הכתוב והשם עזרני. אחרי דחות חיתני לנפול. אז מתגלה והשם עזרני. זאת עזרת שמיים שהיא, היא תהיה הגאולה. זאת תהיה הגאולה השלימה. שוב, אנחנו חייבים לדבר על זה, חייבים לבאר את זה, חייבים להבין המצב שבו אנחנו נמצאים. הדברים הם מאוד מאוד רציניים. הדברים הם... אנחנו חייבים להיות ערים לזה. חייבים לזכור את זה ולדעת את זה. ולא לחלום חלומות ולקרוא עיתונים. המצב הזה שאנחנו חיים בו היום ייגמר. הוא לא ימשיך. הוא ייגמר. אין לו המשך. ההמשך הוא שינוי, אבל שינוי מוחלט. שינוי מוחלט, שינוי מן הקצה אל הקצה, בכל פרט ופרט. כשמדברים על הגאולה, לא מדברים על איזשהו פתרון לאיזה שהם בעיות. חלילה. הגאולה זאת מהפכה אמיתית. זאת מציאות אחרת. זאת מציאות שונה. זאת מציאות שאנחנו, אם נחיה בה, אז אנחנו נרגיש שכל החיים שאנחנו חיים עכשיו יתגלו לנו כחלום. היינו כחולמים, זה יתגלה כחלום, כדבר לא ריאלי, דבר לא אמיתי. כל מה שעברנו, היינו כחולמים. אנחנו חיינו באיזשהם, במין מצב, שכשנתפקח ממנו, זה מעשים בכל יום, זה דבר רגיל, שכשבן אדם חולם חלום, וכשהוא מתעורר, אז הוא תופס, שבתוך החלום, אז הוא הבין הרבה דברים, והדברים נראו בעיניו פשוטים מאוד, אבל כשהוא מתעורר הוא תופס שהדברים האלה הם חסרי היגיון לחלוטין. דברים בלתי אפשריים, נראים בחלום, כדברים, זה מעשים בכל יום. כך אנחנו נראה בזמן שהגאולה תבוא. האמת, כביכול בורא העולם הולך ובונה עולם חדש, והעולם החדש יקום על חורבותיו של העולם הקיים. לא יישאר מהעולם הקיים שום שריד ופליט. אנחנו מאוד מאוד מתפללים, מקווים, מאמינים באמונה שלמה, שכל הדבר הזה יבוא ברחמים. ותחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים, שכל זה יגיע, אבל זה לא יגיע על ידי חורבנות נוראים, חלילה. הכל יגיע ברחמים, בעזרת השם. אבל אם כל הרחמים מהמציאות הישנה, המציאות הישנה אני מתכוון למציאות שאנחנו חיים היום, והיא נראית לנו מציאות שהיא כולה אמת לאמיתה, איתנה מאוד, אמיתית מאוד, ברורה מאוד, המציאות שאנחנו חיים היום, היא תתברר, ובעזרת השם שזה יהיה, זה יקרה במהרה בימינו. היא תתברר כחלום. בורא העולם הולך ובונה את אותו עולם חדש. שהוא, כשהוא יתגלה, אז הכל פתאום יהיה ברור לגמרי. הכל יהיה ברור. אנחנו נחיה במציאות לגמרי אחרת. הדברים יהיו ברורים לגמרי. כל מה שנראה לנו היום ברור, יתגלה כחלום יעוף. וכל מה שנראה לנו היום, דבר רחוק, לא מסתבר, לא עיקר, ייראה כמציאות הריאלית ביותר, זאת המציאות האמיתית. הפרשה שהיא הפרשה האחרונה שהיא סוף מעשה אבות הפרשה הזאת נראית כמו המשך אחד. המשך. שום דבר חדש אין בפרשה. זאת לא פרשה בפני עצמה. זה המשך. המשך של קודם. נתאר לעצמנו מצב. אנחנו הרי אנחנו רואים את עצמנו כמאמינים. אנחנו אומרים פעמיים ביום קריאת שמע. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז אנחנו הרי מתכוונים להגיד, כמו שכתוב ברש"י, השם שהוא אתה אלוקינו, ולא אלוקי כל העמים כולם, עתיד להיות השם אחד, על כל באי עולם. שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. זה נראה לנו אפשרי? כל העולם כולו יתהפך, יתהפך, וכולם יקראו בשם השם, וכולם יעבדו אותו שכם אחד. וזה עכשיו חלקנו שלנו. והדבר הזה עתיד להתפשט על כל העולם כולו. זה נראה לנו אפשרי? זה שייך דבר כזה? כל העולם יתהפך. וזה דבר שיקרה בזמן קצר. צריך לזכור, כדאי להתבונן בזה. לזה אנחנו מחכים, זה הדבר שיגיע, זה מה שהובטח לנו. ולמי שמתבונן, היטב, רואה שלא ייתכן אחרת. כל מה שקורה היום בעולם, אז מי שיוביל את הדברים לתחנה הבאה, לאן? לאן זה הולך? לאן זה הולך? אז כל מי שמתבונן רואה שזה הולך לשום מקום. זה הולך לבלתי אפשרי. ככל שנבין את זה יותר מהר ויותר ברור, אז הדבר יגיע יותר מהר. כתוב רש"י מביא בשם חז"ל תירוץ נוסף על השאלה, למה פרשה זו סתומה? למה פרשה זו סתומה? אז הוא מביא עוד תירוץ, מפני שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. הכוונה של יעקב אבינו הייתה לגלות את הקץ, משום שהמצב היה אז, באותו זמן, שיעקב והשבטים נמצאים ביחד, ואז זה היה למעשה הפעם היחידה שהיה כאן כלל ישראל שלם, שלמות. במצב כזה, אז העולם צריך להיות, זה מצב שהעולם צריך. זהו המצב של העולם המתוקן. כשנסתלקה, נתעלמה ממנו, נסתלקה ממנו שכינה. אז הוא אמר, שמא חס שלום יש פסול בזרעי. זאת התשובה היחידה, למה נסתלקה שכינה. פסול בזרעי, זה דבר שמעכב, מונע את ההתגלות של הגאולה. שמא חס שלום יש פסול בזרעי. אמרו לו, כשם שהם בליבך אלא אחד, כך הם בליבנו אלא אחד. אז הדברים נתיישבו על ליבו של יעקב, והוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איך נתיישבה הקושייה? מדוע נתעלמה ממנו? מדוע נסתלקה ממנו שכינה? פירוש, יעקב אבינו הבין שהגאולה לא תגיע אלא מתוך מצב של סתום. הכל סתום. הגאולה לא יכולה להגיע מתוך איזשהו מצב ברור, כי אז הגאולה תהיה המשך של קודם. היא תהיה משהו, אני כבר התחלתי להבין ואני קצת מבין יותר. הגאולה לא תהיה קצת מבין יותר. הגאולה תהיה היפוך גמור, מהפך גמור. הכל צריך להתהפך. להתהפך, חייב להתהפך ממצב שהוא בהחלט כזה למצב שהוא בהחלט הפוך. כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. הגאולה צריכה להגיע על ידי היפוך. הדבר חייב להתהפך. וכדי שהדבר יתהפך היטב, אז הדבר חייב להיות היטב היטב בכיוון הנגדי. זאת אומרת, זה צריך להיות לגמרי סתום, לגמרי חשוך, לגמרי נראה בלתי אפשרי. וכל זה צריך פשוט להתהפך מהפך להפך. זה חייב להיות, מלגמרי לא, זה חייב להיות לגמרי כן. מלגמרי, כל ההיפוכים שכתובים בתורה, מלגמרי כללה, זה מתהפך להיות שיא הברכה. מלגמרי אבל, מספד, אז זה מתהפך להיות מחול, שמחה. הפכת מספדי למחולי. הדברים מתהפכים מקצה אל קצה, מהפך להפך. אם צריך להתגלות גילוי כזה, שהוא אהפוך אל עמים, שפה ברורה, הגילוי הזה בשום אופן לא יכול להתגלות, אלא אם הצד הזה חייב להגיע עד לקצה. אז כשהוא מתהפך, אז הוא מגיע עד לקצה שכנגד. זה חייב להיות כך. זאת הצורה, כך הדברים נקבעו. כך גזרה חוכמתו. כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. ולעובדו שכם אחד. מעשה אבות סימן לבנים, התהליך הוא כזה, סוף מעשה אבות. בסוף מעשה אבות, אז כלל ישראל, אותו כלל ישראל שהיה אז, זה היה כל כלל ישראל כולו, אותו כלל ישראל שהיה אז, הכל נסתם, הכל נתכסה, הכל נהיה חשוך, הכל נהיה בלתי אפשרי. מתוך כך צריכה לעלות, לבכוע. מתוך כך צריך להגיע ההיפוך, ההיפוך האמיתי. דחות דחיתני לנפול, והשם עזרני. מה המשמעות? מה הכוונה השם עזרני? השם עזרני מה? אם דחיתני לנפול, ועל מי מדברים? כביכול בורא העולם בעצמו הרי עושה את זה. דחו דחיתני מי? אל מי מדברים? אז מדברים הרי אל בורא העולם. דחו דחיתני לנפול, והשם עזרני. מה הפירוש? ההנהגה הגלויה, זה נקרא דחיתני. דחיתני זה כשאני מדבר בנוכח. אני מדבר על בורא העולם בלשון אתה. והשם עזרני, זה נקרא שאני משתמש בלשון הוא. אני כאילו מדבר אליו בגוף שלישי. אבל דחו דחיתני לנפול, ההנהגה הגלויה תהיה דחיתני לנפול. והשם עזרני לא לבטל את זה, אלא פשוט להפוך את זה. אותה דחייה לנפול תתגלה כהדבר הזה עצמו, הוא זה שיעמיד אותי על הרגליים, הוא זה שיקים אותי. אל תשמחי, כתוב בנבואת סחריה, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. אז רבינו יונה, בשערי תשובה בשער ב', מביא את מדרש חזל על הפסוק הזה. אלמלא נפלתי, לא קמתי. אלמלא הייתי יושב בחושך, לא היה השם אור לי. יש כאן היפוך של הנפילה לקימה. הנפלתי זה קימה. אם לא הייתי נופל, אז הייתי ממשיך לעמוד כמו מקודם. אבל זה לא נקרא לקום. לקום זה נקרא רק להפוך מצב נפילה לקימה. לקום. אי אפשר לקום מתוך עמידה. לקום קמים רק מתוך נפילה. אז הנפילה הזאת בעצמה תתגלה כפעולת הקמה. זה נקרא היפוך. זה נקרא אהפוך אל עמים, שפה ברורה. לנסות להבין, באמת, אני חוזר, הפרשה הזאת סתומה משום שזה התהליך. המצב חייב להיות כזה, זה חייב להיות סתום, זה חייב להיות בלתי אפשרי, זה חייב להגיע עד שיתייאשו מן הגאולה. יתייאשו זה הכוונה, אנחנו לא יכולים לראות, אנחנו לא רואים את ההיפוך, אנחנו רואים את המצב הקיים, אנחנו רואים את הדחות דחיתני לנפול, את זה אנחנו רואים. שני הדברים שרשי, שני התירוצים שכתוב ברשי, על הסיבות, הסיבה שהפרשה הזאת סתומה. הפרשה סתומה משום שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל, מצרת השעבוד. כך צריך להיראות סוף מעשי אבות. סוף מעשי אבות הוא סוף סימן לבנים. הסוף הוא, כן, הסוף. הסוף, 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 הקץ האחרון. כל מי שרוצה קצת יותר להתבונן. הקץ האחרון, מהי הפרשה האחרונה, האחרונה ממש? זאת הקבורה של יעקב אבינו. הלוויה הגדולה של יעקב אבינו, והקבורה, והעסק הגדול סביב זה, אבל כבד הוא למצרים. הרמב"ן, זה רמב"ן שבכל החומשים הישנים הרמב"ן הזה היה מחוק. זה נמחק על ידי הצנזורה. על ידי המסורות. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז אני מקריא את לשון הרמב"ן, קטעים מלשון הרמב"ן. כבר הזכרתי כי רדת יעקב למצרים הוא גלותנו היום ביד החיה הרביעית, רומי הרשעה. גלותנו היום ביד החיה הרביעית, המעשה אבות שהוא הסימן לבנים, זה הירידה של יעקב למצרים. כל הצרות הקודמות, כל הגלויות, הגלויות שהיו קודם, אז הם נרמזים בצרות שיעקב אבינו עבר. יעקב אבינו הוא כלל ישראל. הוא עם ישראל, אנחנו נקראים על שמו, כל שמותיו של יעקב הם שמותינו שלנו, כלל ישראל נקרא, אנחנו נקראים יעקב, אנחנו נקראים ישראל, אנחנו נקראים ישורון, אלה הם שמותיו של יעקב. כל מה שקרה ליעקב קורה לכלל ישראל. סוף, סופו של יעקב, סוף חייו של יעקב, זה סוף התהליך של כלל ישראל. זה המצב שבו אנחנו נמצאים היום. מה שנקרא אחרית הימים. עקבתא דמשיחא. אז הרמב"ן מבאר פה שהגלות הרביעית היא באשמתנו. קיצור, זה עוד עניין. הגלות הרביעית היא באשמתנו. אנחנו גרמנו לזה. אנחנו הסיבונו את זה. אנחנו היינו הסיבה לגלות הזאת. היינו יכולים כבר להיות גאולים כשנגאלנו מיוון. והכל היה יכול להיות טוב. אבל אנחנו סיבבנו, הבאנו על עצמנו את הגלות הרביעית. הרמב"ן כאן קצת מבאר את זה. בכל אופן, אנחנו הבאנו על עצמנו את גלות מצרים, כי השבטים שהם היו כלל ישראל, הם מכרו את יוסף, מכרו אותו למצרים. כך נתגלגלו הדברים, שהכל קרה בסיבתנו שלנו. הכל, כלל ישראל עצמו, עשה את הכל לעצמו. אנחנו עצמנו עשינו את הכל. אנחנו. זה באשמתנו שלנו. לכן זה נעלם כל כך, לכן זה ארוך כל כך, לכן זה קשה כל כך. אבל בהמשך, אז הרמב"ן מבאר, והגלות ארך עלינו מאוד, לא נודע קיצו כשאר הגלויות, ואנחנו בו כמתים, אומרים יפשו עצמותינו, נגזרנו לנו. אנחנו היום, המצב היום שבעצם, כלל ישראל בעצם, הוא גוף מת. חזל דורשים, יעקב אבינו לא מת. חנתו אותו, הספידו אותו, קברו אותו. הכל. אבל מי שמתבונן עמוק יותר, מי שמתבונן חזק יותר, מי שמתבונן לעומק הדברים, אז הוא יודע, יעקב אבינו בעצם לא מת. הוא לא מת. כל הדברים האלה הם הצורה החיצונית של הדברים. אבל באמת יעקב אבינו חי וקיים. יעקב אבינו חי וקיים בכל אחד ואחד מישראל. כל אחד ואחד מאיתנו. נושא בתוכו משהו מיעקב אבינו. וכשכל אחד מאיתנו חי, כל אחד, אז פירוש הדבר שיעקב אבינו חי. סוף מעשי אבות זה ההסתלקות של יעקב. בפשטות צריך היה, יש בזה קושי. ההסתלקות זה כבר לא. יעקב אבינו, אחרי שהוא כבר נפטר, אחרי שהוא כבר עבר מהעולם, אז מה שקורה איתו אחרי מותו, זה כבר דבר ששייך לבנים. זה כבר לא הוא כבר לא עושה שום דבר. זה מה שהתורה מגלה לנו. זה לא כך. זה לא כך. יעקב אבינו לא מת. כל הפעולות שנעשו איתו לאחר מיתה, אלו פעולות שבעומק הדברים, זה נעשה עם מישהו חי. זה סימן לבנים. אנחנו היום נראים כגוף מת. גוף מת, חסר תקווה. עם כל מיני, נקרא לזה פרקוס, פרפורים של אביתות. זה לא נקרא חיים. אבל אם נתבונן יותר בעומק, אז כשם שחזל התבוננו על יעקב אבינו, והם לימדו אותנו שהוא לא מת, מקרא אני דורש. על פניו זה לא נראה כך. אבל כשמתבוננים בעומק הדברים, זה בדיוק כך. מקרא אני דורש. מי שיתבונן עלינו היום יראה אותו דבר. על פניו זה עבוד. אין מהיכן לשאוב איזושהי תקווה. אין על מה לסמוך. אפס עצור ועזוב. אוזלת יד, אפס עצור ועזוב. זה מה שנראה על פני השטח. שום דבר. הכל. הגילוי האמיתי של הסוף יהיה אותו גילוי שיעקב אבינו, למרות שהוא נכנת ונספד ונקבר, הוא לא מת. כך גם אנחנו. כך הדברים התגלו. אבל כדי שיתגלה אותו לא מת שלנו, כדי שזה יתגלה, צריך באמת התבוננות גדולה, עומק גדול. אבל הדבר הזה עצמו יתגלה לנו. כך תראה הגאולה. כך היא תראה. היא תראה למרות שכל הנסיבות החיצוניות הם כולם הפירוש היחידי שלהם זה שפה מדובר בגוף מת. הגילוי הגדול יהיה כאן, יהיה הגילוי. היקיצה מהמצב הזה של המוות תהיה יקיצה אמיתית, יקיצה לקראת תפיסה אחרת, לקראת היינו כחולמים. זה יהיה היפוך גמור. ההפך ממש. כל מה שקורה איתנו היום, הכל יתהפך ויראה ממש. אנחנו לא יודעים בדיוק איך נראה ההפך. אנחנו יודעים איך להפוך ספר, או איך להפוך, אני יודע, איך להפוך בית. אנחנו יודעים. אבל אנחנו לא יודעים איך להפוך כללה ולעשות אותה לברכה. אנחנו לא יודעים איך להפוך מספד למחול. איך להפוך אבל לשמחה. אנחנו לא יודעים איך להפוך לא לחיות מת, אלא להפוך מוות לחיים. להפוך את הטמטום, את הבלבול, את המצב של היום, מצב של באמת בלבול שאין כמוהו. היפוך, אהפוך אל עמים שפה ברורה. איך הופכים בלבול מוחלט כזה, בלבול שלם כזה, בלבול שפשוט לא ייתכן יותר. וזה יתהפך להיות שפה ברורה. אין לנו מושג איך דבר כזה יכול לקרות. אם רוצים להבין את התהליכים האמיתיים של הגאולה, צריך להתעמק, לנסות להבין היטב את המושג הפך. הפך. הפך זה נקרא אותו דבר. אותו דבר. רק אני, כשאני הופך אותו, אז הוא עצמו מתהפך מלומר את זה, אז הוא אומר את הדבר ההפוך. במקום לגלות את זה, הוא מגלה את הדבר ההפוך. להבין היטב. הכל אהפוך אל עמים שפה ברורה. הדברים יתהפכו. וכשדברים מתהפכים, אז הם מתהפכים זה לא צריך תהליך ארוך. זה אותו דבר עצמו, הופכים אותו. יש פסוק בספר משלי, כתוב, הפוך רשעים ואינם. הכוונה, רשע לעולם לא יתהפך להיות טוב. אם אתה רוצה להפוך אותו, אז ההיפוך הוא מלהיות לא להיות. זה ההיפוך. הפוך רשעים ואינם. אבל כל יתר הדברים מתהפכים מכללה לברכה, מעבר ליום טוב. מנפילה לקימה. מבלבול נהיה שפה ברורה. זה סוד כמוס. היום אנחנו לא משיגים את זה, לא מבינים את זה. היום אנחנו יכולים להגיד את זה במילים, כן, אבל אין לנו שום תפיסה. איך דברים כאלה נראים בפועל? איך? אבל אילו הם הדברים. אילו הדברים שהובטחו. זה הטעם שלא ייתכן שהפרשה הזאת תהיה חייב, זה חייב להיות, הפרשה הזאת חייבת להיות סתומה. סתומה לגמרי. כדי שמה שיצא ממנה זה הגילוי הגמור. יעקב אבינו ראה שהוא עומד לעבור מהעולם, והוא רצה לעשות את זה בעצמו. הוא רצה להפוך את הסתימה לגילוי, ביקש לגלות את הקץ. אז נסתלקה ממנו שכינה. זה, את הדבר הזה כביכול יעשה בורא העולם. ההיפוך הזה, דחו דחיתה נלנפול והשם עזרני. כאן אני כבר לא יכול להתערב. אחרי דחו דחיתה נלנפול, אז אין לנו רק לקוות שכביכול בורא העולם יעשה את הכל. זה הדבר שאותו רצינו לבאר. אנחנו נמצאים בחושך נורא והיום. נורא והיום. והמצב הולך ונסגר עלינו יותר ויותר. אנחנו משתעשעים בהבל. מיני פשוט מתעסקים, ממש כמו שוטים גמורים. פשוט משחקים. באופן טבעי, היפוך כזה, זה מעבר לכוח הסבל של בני אדם. כשאדם משתנה מצבו מהפך להפך, בצורה חריפה מאוד, חזקה מאוד, דרסטית, אז הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא לא יכול לעמור, הוא לא יכול כך, זה בלתי אפשרי לקבל כזה, לקבל כזה זעזוע, זה משהו נורא. אנחנו חייבים להתרגל לזה. אנחנו חייבים לדעת, זה מה שעתיד לקרות. זה מה שעתיד לקרוא. מי שלא מחכה לזה, מי שלא יודע, מי שלא מבין את זה, הסיכוי הגבוה הוא שלא יוכל לעמוד בזה. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו, ושכל זה יקרה לנו ברחמים.